פסקה כ"ט ועכשיו פסקה למד. בסדר, מה שאמרנו, אתה עונה אלוהים מלך העולם של כל נאמר. אנחנו אמרנו פעם קודמת שכתוצאה מהגאווה יש התרוקנות, ואז הנפש היא לא מוותרת, היא כואבת, היא כאובה, היא דורשת מזון שבאמת מתאים לה, חיים שבאמת מתאימים לה. ואז המציאות הטובה היא באמת שאדם עושה שינוי מלכתחילה ומשנה את כל המציאות, הופך את כל המחשבה, את כל התפיסת עולם שלו עד עכשיו. אבל אם זה לא ככה, אז יוצא שזה גורם למה שהייתי עד עכשיו, עכשיו צריך להיות יותר חזק. אם עד עכשיו הרגשתי שלם, באמת לא רוצה לקבל משום דבר, גם לא מעצמי, אני כל הזמן נמצא באותה מציאות ורק ככה מגדיל אותה, אבל אני לא צריך לשנות ולהתקדם. עכשיו זה אומר שאני צריך גם לקבל מאוד מאוד משובים חזקים מאוד מהחוץ, כדי שיתנו לי איזה מענה לנפש הכואבת. זה מה שדיברנו, ולכן פה בגמרא זה מלאון כוחלה לעיניי ומרמזון. לכן הן מרמזות לבחורים, רש"י אמרנו. טוב, פסקה הבאה, הלוך ותפוף תלכנה, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. אומר לנו רש"י, כלומר, המציאות שהייתה שם, חז"ל מסבירים מה זה תפוף תלכנה, היו הולכות אחת גבוהה ליד אחת נמוכה. ואומר רש"י, למה? מה, איזה עניין יש בזה? התופעה חברתית, שרואים אחת גבוהה, אחת נמוכה. מה זה עומד? מה עומד מאחורי זה? אומר לנו רש"י שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, שתראה צפה על ראש חברתה, שתראה גבוהה, והוא נוי לה. זה יפה. רש"י אומר, נשואות היו, לפיכך מספר בגנותן. עוד יותר מסובך. טוב, אז מה שרואים מפה, אתם יודעים, הדברים האלה שמה נראה יפה, מה לא נראה יפה, זה דברים שמשתנים לפי העונות. פעם, ככה, אמא שלי סיפרה לי פעם, שפעם שמנות, זה נחשב, או שמנים, זה נחשב מאוד יפה. לפעמים רזים, לפעמים שמנים, לפעמים גבוהים, לפעמים נורחים, הדברים האלה לפי האופנה, זה הרי לא איזה משהו מדע אמיתי. אז גבוהה זה היה נחשב יותר יפה מאשר נמוכה. טוב, אז הם היו הולכות גבוהה ליד נמוכה. אז אפשר להבין קצת את הגבוהה, כי היא הייתה רוצה לבלוט יותר, נכון? אבל מה קרה, למה נמוכה משתפת פעולה? הרי היא נראית להפך, היא נראית כאילו חרה במושגים שלה פחות יפה. אז למה היא עושה את זה? צריך להבין, נכון? טוב, אז אומר הרב ככה, ההשתקעות של הגאווה הפחותה, כשהיא מחשכת את העוד הפנימי של הנשמה בניבולה, אמרנו, היא אוטמת הכל, הנשמה לא מקבלת כלום, מעקרת מקרב לב האדם את כל ערכו הפנימי. כל הערך הפנימי נעקר, כן? הוא לא מתמלא, אז הוא, מפני שבאמת על ידי התמכרות אל הגאווה, נעשה האדם שפל ונבזה, עד שבפנימיותו מחוסר ערך. אז התוצאה של מה שראינו עד היום בעצם, שמהצד הפנימי שלו הוא מחוסר כל ערך, אין עולם פנימי, הוא ניתק את עצמו מעולם פנימי, הוא חי מאוד מאוד בחוץ. וזה מה שמעניין אותו, זה מה שמטריד אותו, ומשם הוא מקבל את הכוח. כל הערך הפנימי שלו ככה מנוון, לא עסוק בו, לא מפתח אותו. אז כל הערך הפנימי, זאת אומרת, כל הערך האמיתי, הערך האידיאלי, האידיאלים, הכל אצלו לא בא לידי ביטוי. לכן, על כן מתגברת בקרבו רק התאווה של ההתראות בעיני האחרים, להסב אליו המבטים, שזה מה שדיברנו, נכון? יש תאווה כזאת, יש הרבה סוגי תאוות, אחד התאוות זה בעצם תאווה מאוד חזקה כדי לראות איך אני באמת לשפר את התדמית שלי אצל עיני האחרים, כדי שמאוד יסתכלו, כדי שמאוד יחשבו. כל הנושאים היום של יחצנים, נכון, זה נושאים שהיום מאוד מאוד מפותחים. יחצן זה יחצי חוץ, איך איך תראה, חשוב שמה יעשה לך טוב באיך שתראה כלפי חוץ. עכשיו זה יכול להיות בהרבה נושאים, זה פה במקרה שלנו זה היה, הוא מדבר על עוסק בבנות, אבל זה יכול להיות בכל תחום, השאיפה, הדחף הזה, מאוד מאוד לראות איך אני נראה בחוץ, בחברה שהיא צדיקה, אז ידחוף אותו להיות יותר צדיק, חברה שצבאית, ידחוף אותו להיות יותר איש צבא הזה, כל מקום, במה שזה נחשב, על המניע הוא אותו מניע, נכון? זה לא משנה מה הנושא, אם הוא עושה בגלל זה מצוות או לא, עושה מצוות זה דבר טוב. אנחנו עוסקים עכשיו על, במניע הזה שמבטא את ההתרוקנות הפנימית שיש. טוב, וכשהוא, אז החפץ הזה, כשהוא מתגבר אצל אנשים, אז אמרנו שזה רחב, תופעה רחבה. ספציפית, שזה מתגבר אצל אנשים, אז הוא מבלה את העולם בארס הצניות והדרת המוסר כולו. כי כל אחד נסה לחשוב מה הכי ייתן לו את ההתראות בעיני אחרים, איך הוא ייראה יותר טוב, איך הוא יקבל יותר את המשוב מהחוץ. אז אצל האנשים זה יכול להגיע בצורה הזאת, בצורה לא צנועה, ומילא זה מבלה את העולם, בסדר? אבל השורש מתחיל מחפץ ההתראות, כן? לפי הסדר שדיברנו. התאווה של הסבת המבט מביאה שכל אחת תרצה להיראות איזו הצטיינות של פליאה. זה לא להיראות יפה, שזה דבר בסדר, זה דבר טוב, אלא להיראות מיוחד, שונה מכולם, פליאה, הצטיינות של פליאה, משהו מאוד מאוד מפליא פה, מאוד שונה, כדי שהאדם שמן החוץ יתבונן עליה. בסדר? ואז בעצם כל שאנחנו מתקדמים במחלה הזאת, אז החפץ הזה יותר חזק, ממילא בעצם יש עוד יותר שיבוד לאיך אני נראה בחוץ, לאיך מסתכלים, כן.
אבל היום, אם נראה כאילו העולם נראה בצורה כזאת, אדם נמצא,
שאלה טובה. איך את נגיד אדם, מה המצב האידיאלי? יש עכשיו נגיד יהיה בחירות, בזאת שלא יהיה בחירות. נגיד שיהיה בחירות, ועכשיו הוא רוצה להיבחר לראש הממשלה, הוא רוצה להיות שר. איך הוא צריך לשכנע את האנשים עם ענווה? איך? שאלה טובה באמת, איך צריך להיות? כנראה שעוד לא זכינו למציאות הזאת, אבל שאלה טובה. באיזה צורה עושים את זה. קודם כל, אבל הכי חשוב פה זה מה המניע. לפעמים, אם אדם עכשיו הוא צריך שאנשים יבחרו בו למשהו מסוים, אז הוא צריך שאנשים יחשבו עליו בצורה מסוימת של התפקיד. אבל זה ענייני, יש לו מטרה מסוימת. הוא לא עכשיו את כל התפקיד שלו, כל פעולה שהוא עושה, כל החלטה שלו, היא מתחילה במה אומרים עליי. נכון? אנחנו מצפים שההחלטות שלו אחר כך הן יהיו אמיתיות. מה נכון? מה באמת טוב לכולם? או טוב באמת, נכון? ולא כל הזמן להיות משועבד, בסדר? לשמוע מה אומרים כולם בתקשורת, ולפי זה להגיד מה אתה חושב, בסדר? זה מקור מצב. רגע, שנייה אחת, אני מנסה כאלה להגיד שזה, המניע הוא הדבר הכי קריטי פה. כלומר, אם אדם עושה בסוף, זאת אומרת, אם אני לוקח תפקיד שאני לא צריך, לא אכפת לי מה חושבים אחרים, אז הכי קל לי, זה בסדר. אבל אם תפקיד, באמת צריכים להכיר אותי כדי לבחור אותי, זה נכון. אבל המניע הוא ענייני. כי אני יודע, למה אני מגיע בכלל לתפקיד הזה? כי אני חושב שהקדוש ברוך הוא חנן אותי בכישרון מסוים, ואני יכול להביא הרבה טוב, הרבה ברכה לעם ישראל, לא בשבילי, בשביל עם ישראל, נכון? עכשיו צריך שיכירו את זה, אז אני פועל, לוקח יחצן שיעזור לי באיך לשדר את זה בצורה נכונה. בסדר. אבל אם אנחנו נראים על תופעה כזאת, שזה אחרת, שהמניע בכלל, למה אני רוצה להיות כזה, הוא המניע כי אני צריך מאוד חשוב לי, החיים שלי זה איך אני נראה. בסדר? לכן אני בוחר, זה הפוך. בסדר? לכן השיקול לא ענייני, השיקול הוא בעצם מתחיל מהמחלה הזאת. אני חי רק מצד שאיך אני נראה, ולא חי למען איזה אמת, או מתוך האמת, או מתוך מה הקדוש ברוך הוא חנן אותי, מה אני יכול לעשות טוב. בסדר? זה מובן? אבל איך בסוף באמת יהיה דבר כזה במצב האידיאלי הזה, בשאלה טובה? זה באמת, בטח שונה מהיום יהיה, אבל מה בדיוק באיזה, היום אנשים בוחרים, מישהו נראה טוב, אז בוחרים בו. שטויות אלה, מה השטויות? מה זה קשור לך? הוא יכול, בגלל זה יהיה לו עצות טובות, בגלל זה יהיה שר תפקיד יותר טוב. בגלל שהוא נראה יותר טוב, זה שטויות, זה קשור לך. זה משפיע על האדם, כי אם האדם הוא חיצוני, אז זה יותר משפיע עליו. צריך, זה כמו שמשווקים, זה, כל מיני מוצרים, אז ככה משווקים גם אנשים. זה הפך להיות משהו מאוד מאוד חיצוני, מאוד זול. זה הולך ככה, כי אנשים חיצוניים, אז לכן גם משווקים חיצוני. אם כל החברה תתרומם בעזרת השם, ותתקדם, והיא תהיה פחות חיצונית, אז יהיה מאוס, נכון? אם בן אדם עולה, ועכשיו נותן איזו הרצאה, כמה הוא אני, ואני כזה, ואני כזה, לא יודע, קשה קצת לדבר ככה, אבל נגיד, יש אנשים מדברים כאן, נכון? אני כזה, ואני כזה, ואני כזה. אז בחברה בריאה, היא תגיד לו, וואלה, היא לא חושבת לשמוע, נשאר בבית, מי צריך אנשים? צריכים אנשים שבאמת רוצים לעשות את הטוב, לא רק מי אני ואני. בסדר? טוב, התאווה של הסבת המבט, כדי שהאדם שמלחוץ יתבונן עליה, כאשר כך הוא הטבע הפראי. כלומר, ככה הטבע הילדותי, היודע בעצמו שבקרבו הוא מחוסר שום השלמה. אז יכול להיות שפעמים בילד, זה כן נכון שלב כזה. טבע ילדותי זה אדם שהוא באמת, הוא לא מזהה בתוכו איזה שלמות, או אולי נגיד ככה, הוא לא מזהה בתוכו חיסרון. מילא הוא נחנק, אז הכל סביב, כמו שדימנו כל הזמן, בסדר? יודע בעצמו שבקרבו מחוסר שום השלמה. ומי למה יש לו בחיים? רק החוץ. כל שאדם יותר יתמלא מהמשמעות שלו, מהשליחות שלו, מהאידיאלים שלו, הוא פחות יצטרך את הדבר הזה, פחות מישהו עובד לזה. אז זו תפיסה פראית. הכוונה, תפיסה שעוד לא איבדו אותה, עוד לא פיתח אישיות יותר גבוהה, יותר, בסדר? נשאר עם אישיות היותר חיצונית. בגיל העשרה יש מצב כזה שבן אדם כאילו החוץ מאוד מושך אותו, והוא ככה מאוד חשוב לו איך הוא נראה, וכל הדברים האלה ככה בצורה יותר, בסדר? זה חלק מהבנייה הזאת של החוץ, בסדר? אבל בסוף החוץ צריך לקבל את המקום הנכון שלו, ולא שפתאום המרכז, כל עיקר החיים שלי זה רק החוץ. החוץ הוא חשוב, אנחנו לא מזזים בחוץ בכלל. בסדר? אבל הוא צריך להיות מתווסף לצד העיקרי, למרכז החיים לא נמצא בחוץ. החוץ הוא מתווסף. על כן, היו מהלכות ארוכה בצצה. עכשיו תסבירו לי אתם. אז אני מבין למה ארוכה היא גבוהה. אבל היא רוצה, בגלל שאצלה יש דחף מאוד מאוד חזק כדי להתבלט, אז היא בכוונה בוחרת ללכת ליד נמוכה. כדי שהיא תראה עוד יותר גבוהה ותראה עוד יותר יפה. למה היא עושה את זה? כי חייבת את המשוב הזה. בסדר? שככה יחשבו עליה, והיא ככה היא צריכה שהם יחשבו עליה כדי שהיא תחשוב על עצמה. נכון? בסדר? זה ברור. בסוף זה היקר, מה היא מקבלת? אבל בואו תסבירו לי אתם את הנמוכה. כאילו מה, זה כאילו בדיוק הפוך, נכון? להפך. אם היא לא הייתה הולכת ליד גבוהה, זה הייתה בסדר. דווקא יש לך פה יותר מבליטה את החיסרון הזה לשיטתה. אז מה אתם אומרות? למה היא משתפת את הפעולה? כי ככה הגמרא אומרת, היו מהלכות ארוכה בצד קצרה, נכון? אז את הארוכה אני מבין, את הקצרה, מה אתם אומרות? מה זה? כן, אבל היא כאילו פחות יפה מבחינתה, לא? נכון, אמרנו שפה בחברה הזאת, הגבוהה נחשבת כאילו יותר יפה, נכון? עכשיו היא נחשבת עוד יותר נמוכה, אז למה, מה זה נותן לה? רואים אותה כפחות יפה לכאורה, אז מה? נכון, אני מסכים מה שאתה אומרת. יש מצב כזה, באמת, זה מצב עוד יותר מסובך. יש מצב עוד שמישהו יכול להגיד, שמע, אני מוכן רק אם זה יפה. אם זה לא יפה, אני לא מוכן. זה מבזה אותי. יש מצב שהצורך, זה לא מוסבר בשכל, צורך נפשי. צורך נפשי הוא כל כך, אני כל כך מרוקן, אני כל כך צריך את הזה מהחוץ. העיקר כשיסתכלו, אפילו יגידו שאני מכוער, אפילו שעצם זה שקיבלתי איזה יחס, זה כבר, נכון? זה כבר מציאות יותר מורכבת. הדוגמה הזאת עם הילד היא מאוד נכונה. נכון, באמת הרבה לפעמים ילדים שקשה להם לפעמים מסתדר חברתית, הם כאילו עם רבים. אתה שואל את עצמך, מה הוא עושה? להפך, זה עושה לו בדיוק הפוך, זה לא יעזור לו חברתית, נכון? טוב, הוא, אבל הוא צריך את זה עכשיו, הוא מרגיש שאם מרביצים נותנים לו יחס.
לא עלינו, חס ושלום, בסדר, זה מציאות, צריך לעזור לו בפנים, בנפש. בסדר, על כן היום הלכות ארוכה בצלצה, כדי שתיפול להשתוממות על שתיהן, אפילו הקצרה, בחרה במעמד כזה, למה? כדי שיסבו העיניים להתעניין בזרותה. נכון? לא יודע, בעיניי, איך שאני רואה זה, אולי אני לא רואה את זה נכון, אבל יש פעמים כל מיני אנשים כאלה שאתה רואה שיש להם מקושטים בכל מיני דברים, איזה, אני יודע מה, עשרות עגילים, עשרות כתובות, וכל מיני דברים כאלה. אז אפשר להגיד שבן אדם חושב שזה יפה, יכול להיות ככה. אני חושב שזה יותר, ההסבר הזה יותר נראה מתיישב על דעתי. שזה משהו כזה, רצון מאוד מאוד לאיזה משמעות מבחוץ, ולכן צריך להיות מאוד שונה. זאת אומרת, זה פחות להיות יפה, זה יותר להיות הבולט. אני חושב, אני לא יודע, אני לא מבין בזה מספיק לעומק, לא חקרתי את זה, אבל נראה לי ככה, שאלתי עצמי פעם, מה נפל עליו? למה זה ככה? אני חושב שזה טוב. אז זה בביחידים, מלא באומה ובגוף האומה בכללה, מביאה שפלות כזאת, הנולדת מגאווה שפלה, לשכוח את רוממות ערכה ואת מעלתה האלוקית. נכון? הגאווה הזאת גורמת לשפלות. למה זה שפלות? כי אני עבד של הסביבה, נכון? הוא יכול להיות את ראש ממשלה, לא מדבר על ראש ממשלה שלנו, בסדר? הוא יכול להיות ראש ממשלה וכאילו הוא מוביל את המדינה, אבל בעצם הוא משועבד כל הזמן למה אנשים אומרים, נכון? אז יוצר איזו שפלות כזאת, אין לי עצמיות שלי בעצם. הגאווה זה כאילו שיא עצמיות, לא מקשיב לאף אחד, בסוף אתה הכי מקשיב, אתה לא רק מקשיב, אתה בכלל משועבד, אתה לא מסוגל לעשות שום דבר מצד עצמך. לשכוח, ואז לשכוח את רוממות ערכה, זה גורם לאדם שהוא לא מבין את הערך שלו, שוכח או מנותק מהערך שלו, מה המעלה שלו. אין, עולם הפנימי שלו מנוון. ולהתמכר רק להסב את העין החיצון של האומות אליה, זאת אומרת ככה גם באומות, מה שגורם השפלה ושכחת הקדושה העליונה של ידה היא באמת סגולה מכל המכן. אז זה מנתק אותנו מהעצמיות האמיתית שלנו. לכן למעלה, ככל שאדם יהיה יותר מחובר לה, יברר את העצמיות שלו, יתחבר לזה, אז הוא ינוק משם, אז הוא יהיה פחות משועבד לכל הגורות האלה של המחלה. כן. שמה? אנחנו אמרנו שהגאווה היא המחלה פה שיצרה כמה גרורות. הגאווה יצרה את זה שהוא לא מרגיש חסר, ואז עם אלה הוא לא מתמלא, לא מעצמו ולא שום דבר. אם הוא לא מתמלא מכלום, אז הוא מתרוקן, בסדר? אז והנפש מאוד מאוד מבקשת איזה משהו אמיתי, אבל בשכל הוא כאילו מאוד בטוח בעצמו, אבל זה לא נותן שום דבר. ואז הוא עכשיו צריך מאוד מאוד את החוץ, משועבד מרחוץ, שיתנו לו איזה יחס, שיתנו קצת איזה מענה לנפש, בסדר? הגאווה פה היא המחלה שהתחילה, בסדר? כן. אנחנו אף אמרנו שאנחנו לא רוצים חיצוניות. החוץ הוא חשוב. אני אדבר על זה בהמשך קצת יותר. החוץ הוא חשוב, וחשוב להתייחס אליו ולדאוג ליופי, וזה חשוב החוץ. גם בעצמנו, גם בכלל, אדם יש לו בית. חשוב שהבית שלו יהיה לו נאה לשיטתו, בסדר? חשוב החוץ. רק אנחנו מדברים פה על תופעת קצה שהשור החיים שלי נמצאים בחוץ. בסדר? מרכז החיים, הלב שלי, המוח שלי, המשמעות שלי, שם זה החוץ. מה עושים עם החוץ? את צודקת שכל שבן אדם הוא יותר מפורסם, יותר עובד עם הרבה אנשים, יותר מוכר, אז באמת זה יותר מורכב, יש לו התמודדות יותר קשה. נכון? אדם שמאוד מאוד מוכשר ולכן באמת מאוד מתלהבים ממנו, אז יהיה לו יותר קשה לי. להתמודד עם החוץ מאשר בן אדם שלא מתלהבים ממנו, זה נכון. אבל אז הוא צריך להתמודד עם זה. מה ההתמודדות? לא אין חוץ, אלא מתוך מה אני חי. האם אני חי מתוך החוץ, או שאני חי מתוך הפנים? אין לחוץ. האם אני המשפיע על החוץ, או שאני מושפע מן החוץ? אני עבד של החוץ? הרב קוק היה כותב באגרות, שם מסיים, עבד לעם קדוש.
יש כאלה שיכולים לסיים עבד לה, עבד לעצמי, עבד למה יגידו עליי, עבד לכמה שיבחו אותי, נכון? משהו אחר לגמרי, עבד, אם אני עבד לעצמי ואני כל הזמן צריך עכשיו לסדר שיעשו לי מצב רוח, או שאני עכשיו מחובר לאידיאלים. תפקיד שלנו באמת, תפקיד של התורה, זה לתקן את השורש של המחלה. בסדר? להזרים רוח אחרת, רוח של אמת ויושר ואידיאלים אמיתיים. וכל שאדם יהיה יותר מכיר את זה, מאמין בזה, יונק מזה, חי מתוך הדבר הזה, ממילא ההתמודדות שלו עם החוץ היא תהיה אחרת לגמרי. בסדר? הוא ייתן לחוץ את המקום הנכון שלו. בסדר? ההחלטות שלו לא יהיו נובעות בגלל החוץ. להפך, הם ישפיעו על החוץ. בסדר? זה עבודת חיים, לא אמרנו שפעם אחת זה. בסדר? אבל לשים את החוץ במקום הנכון שלו, זה עבודה נפשית, עבודה רוחנית. בסדר? טוב. נמשיך לפסקה הבאה. וברגליהן תאחסנה. אני קורא למעלה, בגמרא. תאחסנה. זה הפסוק, ואומרת הגמרא ככה. מר ביצחק דבר רבי עמי, מלמד שמטילות מור ואפרסמון במין עליהן ומהלכות בשוקי ירושלים. תראו עכשיו מה זה מוסיף לנו על הפסקה הקודמת, פסקאות הקודמות. זה, מה? אני בגמרא למעלה בעמוד 91. בסדר? יש לכם את זה, נכון? אז מקודם אמרנו שהן מתאפרות ומרבזות לבחורים והולכות גבוהה ליד נמוכה. עכשיו, מטילות מור ואפרסמון, כן, סוגי בסמים במין עליהן, ומהלכות בשוקי ירושלים, וכשמן שמגיעות את בחורי ישראל, בועטות בקרקע, ומתיזות עליהן ומכניסות יצר הרע בהם כערס בקורס. יש לכם את העמוד הבא גם? יש את העמוד הבא? 62?
כן.
בקאוס, נקודה. זאת אומרת, פה בפשט מאמר, ותגידו לי אתם מה אנחנו מתקדמים, בפשט מה היו עושות, היה בנעל, היה בין הסוליה לזה, בתוך הסוליה שם, לא יודע, איזה בוסם כזה, וכשלוחצים אז על הרגל יותר חזק, כן, אז יוצא הבוסם, בסדר? אז זה מה שהיו עושות. היו מלכות שוקי ירושלים, מגיעות לבחורי ישראל, בועטות בקרקע עם הבוסם הזה, ומתיזות עליהם, מכניסות יצר הרע בהם כערס בכעוס. רש"י אומר כמו נחש כעוס. טוב, אני קורא רגע ברש"י, תאחסנה. אתה מביא פסוק. ערס של נחש, וקרי לאחס על שם שאינו מטילו אלא ידי כעס. הנחש מטיל את ה... את הערס על ידי כעס. כלומר, הוא... טוב, בסדר. צריך... בואו נתחיל לראות מה הרע אומר. אז מה אתם אומרות? כאילו, מה זה שונה ממה שהן מרמזות? בתחילה דיברנו מרמזות, שאומרים ככה, יש הבדל. עוד מעלו, זה קשר עם החוץ. צורך בקשר עם החוץ. מה ההבדל? מה מתחדש כאן? בפשט, מה עשו? אז בנעל היה בוסם. כנראה בתוך הסוליה יש איזה חור כזה, משהו אפשר להכניס שם בוסם, וכשלוחצים, אז יוצא הבוסם שם. בסדר? ככה אני מבין מפה. וכשהם היו מגיעות אצל בחורי ישראל, אז היו מתיזות את הבוסם, וזה היה מכניס יצר הרע, וכולי. אז מה קורה פה בנפש? מה מתווסף פה על מה שראינו? כבר ראינו שהן צריכות את המרמזות לבחורים, ראינו כבר את זה קודם. מה זה מוסיף? שמה? זה מה שאני שואל. מה הצעד הנוסף? זה מה שאני שואל. מה הצעד הנוסף כאן? יפה, זאת אומרת, לא, הן צריכות בכל מקרה אותו, אבל הן לא, הן פועלות על מישהו. קודם לא דיברנו פועלות, הן פועלות על עצמם. פועלות. אוקיי, עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? בוא נראה את הרב מה הוא... כשהחיים מתרוקנים מכל מגמה רוחנית, כמו שדיברנו, הולכים מהם ומתדלדלים. כן. אין להם שוב שום יסוד למנוחתם. זה כבר חיים מאוד מאוד לא נינוחים. הנפש לא נינוחה. בסדר? הוא כבר רעב, הוא כבר לא אכל הרבה זמן. מאוד מאוד לא נינוח. כל שיש התאמה יותר בין מה שהנפש רוצה לבין מה שהיא, לבין אורח החיים שלי, אז הנפש יותר נינוחה. היא מקבלת את המזון שלה. אבל אם זה חסר, אז אין פה איזה נינוחות. אינם תופסים מכל מחזותיהם הרבים, החיים תופסים רק את השיכרון של התאווה הגסה שהוא מרעיל את הנשמה. עם אלה במה הוא לא נינוח, והוא כל הזמן רק עסוק בתאוות שככה משגעות אותו, בסדר? הוא מכור אליהם. והתכונה הרעה הזאת, כשמתגברת, מתחזקת באדם לחפץ טבעי. להנסיך גם כן מרוח שיכרונו על כל האחרים העולים לכך. כלומר, כאן הוא כבר רוצה מהמחלה שלו, מהשכרות שלו, הוא רוצה כבר גם להשפיע על אחרים, נכון? לא רק לרצות עצומת לב שלהם, וגם להשפיע על אחרים. בסדר? טוב, בואו תגידו לי למה, מה הקשר בין החיצוניות, מה הקשר בין הגאווה, מה הקשר בין ההתרוקנות לזה שאני משפיע על אחרים? מה זה קשור? למה להשפיע על אחרים? אני יכול להבין מה רוצה להשפיע על אחרים, רוצה שיעשו משהו מסוים שעוזר לו, שיעשו משהו טוב, רוצה להשפיע על אחרים. למה רוצה להשפיע על אחרים? תשומת לב מאחרים אני יכול להבין, זה נותן לו איזה משהו, בסדר גמור. אבל למה להשפיע על אחרים? מה אתם אומרים? אז רגע, תסבירי יותר. זאת אומרת, כל עוד אחרים הם שונים ממני, אז זה מפריע לי, ואז אני צריך להשפיע על אחרים כדי שיהיו כמוני, ואז מה אני מרוויח מזה? זאת אומרת, אם זה לא ככה, סופו של דבר, בסוף זה יכול לאיים על הגאווה שלי, כי פתאום אני רואה אנשים שהם בסדר. כאילו בסוף בתוך תוכי אני מרגיש שאני לא בסדר והם בסדר, אז אני צריך להשפיע עליהם להיות יותר רעים כדי שאני... מעניין? צריך לפתח את זה קצת. מה עוד? שמה? ואז הוא רוצה שהם יהיו רעים כדי לא לקנא בהם? אוקיי. מה? אחרי עצמו מה? משפיע על אחרים זה לאו דווקא הולכים אחריו, הוא משפיע עליהם שהם יהיו כאלה, לא בטוח שכו אחריו. להשפיע עליהם. מה את אומרת? למה הוא יותר מרגיש משמעות אם הוא משפיע על אחרים? כי הלכו אחריי, אז אני יותר איזה... הבנתי, אז הוא לא... רק מתעסק עם מה אומרים עליו, והוא רוצה שהם יהיו, שיעברו שינוי, כמו שהוא עבר שינוי, גם הם יעברו שינוי. זה בעצם אני חושב שהמחנה המשף שבסוף זה לחזה, הוא כן מקבל יותר, זה מחזק אותו, נכון? טוב, קודם כל להשפיע על אחרים, זה קשור לנטייה החברתית שלנו. אנחנו באמת לא נולדנו יחידיים, נולדנו משפחות, נולדנו בחברה, חברה זה דבר טבעי, יש לנו צד חברתי כזה, נכון? נטייה חברתית שהתפקיד שלה מצד האמת זה, מה התפקיד של הנטייה החברתית? לעזור, לעשות טוב לכולם. מה? לפתח את מי? אותי או את החברה? כן, נכון, זה התפקיד שאנחנו, אם היינו יחידים, היינו רק עושים עם עצמנו, כל אחד שהוא גם נטייה חברתית, ואז הוא משפיע, נכון? זה המטרה האמיתית של הנטייה החברתית. אבל כאן הוא לוקח את הנטייה החברתית הזאת, וגם אותה הוא משתמש לחלק מהמחלה שדיברנו עליה עד עכשיו. אז באופן פשוט הייתי אומר קודם כל, כמו שכולו טבול במחלה הזאת, אז עכשיו גם את הצד החברתי הזה, שזה חלק מהאופי שלו, גם זה עכשיו חולה בזה. אז בלי לשאול את עצמו יותר מדי שאלות, הוא חי את החברתיות שלו בצורה הזאת. בסדר, אז יוצא שהוא כאילו הופך את המטרה החברתית, במקום שהמטרה שלה תהיה לתרום, להשפיע, לעשות טוב לאחרים, הוא עכשיו, הוא משתמש בה גם כן לתדמית שלו, שכולם יהיו כאלה. בסדר? זו סיבה אחת. זאת אומרת, בלי סיבה יותר מדי למה הוא עושה את הדבר הזה. הוא פשוט, הוא חי חיצוני והוא כל הזמן, ואז כל כוחות החיים שלו חיים את זה. ולכן גם אנטייה חברתית שלו חיה בצורה כזאת. אבל אפשר להגיד יותר מזה, להוסיף על זה, וזה קשור קצת למה שאמרו פה, שבעצם בסוף בסוף כן יש לי פה איזה רווח נפשי. אז אמרו פה כדי להשפיע שאני יותר חזק, ואני אגיד לכם את זה, איזה דוגמה כזאת. יכול להיות שאדם חי בצורה נמוכה, אם הוא רואה לידו איזה מישהו שחי בצורה יותר אצילית, יותר גדולה, זה מאוד מרשים אותו, נכון? זה הרבה בריאות להסתכל בצורה כזאת. הוא אומר, תשמע, באמת אני לא שם, אבל באמת הוא חי משהו אחר, הוא חי גודל אחר, נכון? זה, יש דברים כאלה, נכון? בסדר, זה אדם עם איזה ענווה שמכיר בחיסרון, שמכיר בו, יש איזה מעלה. אבל יכול להיות מצב יותר קשה של האדם שהמעלה של השני דווקא תשגע אותו. זה מאוד מאוד יפריע לו. אמרתם אולי מקנה, אולי יותר. פה אני רוצה לנסה להסביר למה זה ככה. למה המעלה שני הוא לא מעריך אותה, אלא דווקא הוא נלחם בה. הוא יכול לסנוע מאוד את השני. הוא לא עשה לו שום דבר. להשתגע ממנו, לעשות להשפיע עליו לרע. למה? מה הוא עשה לך? אז אני אסביר את זה דרך דוגמה, שהרב טאו ככה קצת ניתח ככה את זמן הגירוש. בזמן הגירוש מגוש קטיף, אז כאילו היו הרבה שאלות שניסו לחשוב, כאילו, מה הקטע? למה לעשות את זה? בסדר, שאלות שכל אחד שאל את עצמו. אפשר לפעמים להגיד כל מיני סיבות יותר פשוטות של ביטחון, של כל מיני דברים כאלה, אבל שם זה היה ברור לכולם שזה לא, זה לא הקטע. כי אפילו הערבים לא ביקשו את זה. וגם זה כאילו היוזמה שלנו, וגם מי אמר שזה ייתן ביטחון, כל אחד הבין שזה סתם, זה לא העניין. ואתה ראית שהיו גם הרבה יהודים שהתנגדו לזה, הרבה יהודים גם שבאמת היו בעד המהלך הזה. ואתה שואל, מה, למה? מה קרה? האם זה בגלל שהם חושבים שכיבוש מגיע לערבים? בודדים חושבים ככה. קיצור, מה הסיבה הנפשית בעומק של יש אנשים שבאמת מגבים את זה וטוב להם עם זה? עכשיו, מה עוד? שהיהודים הצדיקים שגרו בגוש קטיף, הם באמת היו אנשים זה אנשים שתרמו מאוד למדינה, בטח כל אחד במקום הצבאי שלו, אבל בכלל הם הלכו בשליחות המדינה להתיישב, הם לא חיים על חשבון אף אחד, כל התירוצים של חשבון לא היו נראים רציניים פה. אז יש לך פה קבוצה של יהודים שחיה באמת באיזה במעלה מאוד גדולה, חיים בשליחות, תחת פצמרים, וחיים חיי חקלאות, כן, שכמה חקלאות זה חסר במדינה שלנו, ולא מבקשים טובה מאף אחד. איך אתה דווקא לאנשים האלה, אתה, נגיד לא, הם מתגייסים לצבא, היה לך תירוצים, בסדר, איך יכול להיות שאני מתגייס או לא מתגייס, יכול להבין כל מיני הסברים כאלה, אבל מה הסיבה? לא עושים לך שום דבר, לא עוזר, רק תורם למדינה, כולם ברור לכולם שזה האנשים שהכי תורם למדינה, מה הקטע? אז אני ראיתי כך שהרב טאו הסביר שבעומק היופי הזה הוא מאוד מאוד מפחיד את מישהו מאוד הפוך מזה, זה מאיים, זה כאילו באמת להצליח לבנות חברה מאמינה, חיה ערכים מאוד גדולים במסירות, בקשיים מאוד גדולים. אז אם אדם בריא זה מאוד מרשים אותו, אבל אם אדם כל כך חולה זה הופך להיות מפחיד אותו. למה הוא משתגע מזה? למה הוא שונא את זה? כי בסוף יש לו הרי שיח פנימי שלו בפנים, בין איך שהוא חי לבין הנפש בפנים שכל הזמן מציקה לו, ואם הוא קשוב לה היא כל הזמן אומרת לו, עזוב את כל הפוזה שלך, אתה סתם חי חיים כאלה, אתה מורח את הכל, אתה יודע שזה לא זה. יש לו בפנים משהו כמו כמו כשזה מציק, נכון? אז עם עצמו נגיד הוא איכשהו קצת מסתדר. הנאות, אהבות, הוא מנסה ככה לשתק את הנפש, מסתדר. פתאום מגיעים אנשים שחיים את מה שהנפש בפנים, בפנים, בפנים אומרת. בצורה חיה. אי אפשר להשתיק את זה. זה משגע אותו. זה גורם לו את המריבה הפנימית הזאת. זה גורם לו, הוא כל הזמן מנסה להשתיק, ופתאום יש מציאות אחרת שמזכירה לו את ה... שיש אפשרות אחרת. אז זה עושה לו כאבים מאוד גדולים. זה מייצר שנאה מאוד גדולה. השנאה היא, זה לא פרסונלית למישהו ספציפי. אתה מאיים עליי. אתה מאיים על הנפש לפנימה. אני מנסה להילחם עם ה... עם האפשרות חיים האלה, המאמינה הזאת, הגדולה הזאת, ואתה פתאום מראה לי זה בצורה חיה. בסדר? רגע חיקרו לסינה כזאת, אבל זה בסדר. זה סינה שנובעת מהנפש. אני חושב שזה הסבר מאוד מאוד שמסביר את זה, כי אחרת אתה לא מבין מה הקטע, מה... עכשיו, לעשות משהו קטן לא נורא, אבל לעשות משהו שהמדינה צריכה מאוד להתאמץ בשבילו, ולהשקיע כספים, ולעשות שינוי כזה שלא עושים כל יום, בדעתם שלא לא ישאל, יעשו אף פעם דברים כאלה, מה הקטע? צריך סיבה מאוד 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 חזקה. בסדר? מה זה סיבה? שהיא שייכת להרבה אנשים שבעצם, אמרנו, זה מה שקוראים בפנים. אחר כך זה מצמח, אחר כך יש כל מיני צוחקים על דברים, ולאג, טוב, זה... דבר שמתווסף. אבל בפנים, בפנים זה ה... בסדר, זה מובן? אז זה מזכיר לי פה, כי למה הרצון להשפיע על אנשים אחרים? כי בסוף, אם הם באמת, דווקא שהם מייצרים איזה דרך מאוד גדולה, מאוד גבוהה, זה מאיים עליי. זה משגע אותי. אני שונא את הדבר הזה, כי אני כל מנסה לברוח מזה. אני מנסה לחיות חיים יותר קטנים של חיצוניים. ופתאום אתם אומרים, לא, לא, חיים חיצוניים זה כלום. פתאום אפשר לחיות חיים פנימיים, אידיאליים, עמוקים, אמיתיים, להתמסר. אז זו שנאה גדולה. בסדר? זאת היא הדיוטה היותר שפלה של שפלות החיים. כשהם פוחתים והולכים לרגלי הגאווה, מבזבזת את פנימיותם. שהריח הטוב, בסדר? זה מובן. עכשיו אני רוצה להסביר את הריח. הריח הטוב מוכשר לעדן את החיים ולבסמם. בהכשר למושגים תיאוריים ורעיונות נעלים וקדושים המרהיבים את הלב והנשמה מתרוממת על ידם בקדושה והכשר חוכמה הוא יורד עד השימוש השפל של השתכרות בזויה עד שהכוח הנוטה להטיב גם הוא מתרעל ומתקלקל פה מכניס את הנושא של הריח ריח כתוב זה דבר שהנשמה נהנית ממנו נכון? הוא לא פיזי אי אפשר לגוע בריח בסדר? וזה דבר כאילו יותר פנימי אז הריח, התפקיד של הריח זה משהו מציאותי. התפקיד של הריח זה להצליח לעורר כוחות יותר עמוקים אצל האדם. לכן בכל מיני זמנים כאלה יש ריח, עושים ברכת בסמים, נכון? אצל כל מיני עדות, לפני שבת, בברית מילה, בכל מיני דברים כאלה. הגמרא אומרת שרבה אומר שמה עשה אותי פיקח זה הריח היין והריח חמרה ורחני פיקחין הם, כן? אז זה לא מי שאוכל בסמים הוא נהיה חכם זה לא ככה אבל הבסמים הם יש להם מסוגלות של לעורר כוחות יותר פנימיים אז אומר רבה עם כל הלימוד תורה שלו והריח עזר לה שהלימוד התורה ככה הוציא ממנו כוחות דברים יותר עמוקים, יותר גדולים. וזה מה שאמרנו, לכן גם באמת נוהגים לריח בבשמים טובים, בכל מיני דברים, אמרנו ברית מילה, כל מיני דברים כאלה. בסדר? וגם יש לנו גם מוצא שבת, נכון? את הריח. מוצא שבת שזה מעבר מחיי רוממות של שבת, נשמה יתרה לחיי חול, מעבר שהוא לא אמור להיות פשוט, זה פתאום איזו נחיתה כזאת. אז קודם כל אפשר להגיד, צריך את הבשמים, ברכת הבשמים בהבדלה זה כדי ליצור איזה נחיתה רכה. אפשר להגיד אבל יותר מזה, זה לקחת, להצליח את כל הגודל, את הגודל של שבת, להצליח, להמשיך אותו עוד קצת, על החיי החול. צריך פה להשתמש בריח כדי שנצליח לעורר את הכוחות, להמשיך אותם. אז זה התפקיד האמיתי של ריח. וכאן לקחו דווקא את הריח. שזה הייעוד שלו, את הריח הטוב, השתמשו בו בדיוק למטרות היותר נמוכות, הכי נמוכות, לא כדי לעורר כוחות פנימיים, אלא להפך, כדי להוציא כוחות חיצוניים. נכון? אז אני חוזר עוד פעם למשפטים, שהריח הטוב מוכשר לעדן את החיים, כן? כשהריח הטוב הוא מוציא איזו עדינות, הוא מוצא בהכשר מושגים תיאורים, רעונות נעלים וקדושים ומחריבים את הלב, והנשמה מתרוממת על ידה בקדושה והכשר חוכמה, הוא יורד עד השימוש השפל, שההשתכרות זויית שהכוח הנוטה להטיב, גם הוא מתרעל ומתגלגל. בסדר, והשיכרון הזה כשהוא מתגבר, עיקר כוונתו רק לקלקל ולבלבל את יושר החיים, בכעס של ערס נחש זועף, המכוון להכעיס, להשחית ולחבל. פה אני רוצה קצת להיכנס, אבל לא נספיק את זה היום, אבל נספיק קצת על הכעס, לא ללמוד זה כמידה, אבל הרב מכניס את זה פה, אז קצת נביא פעם בא איזה מקור, ואחרי זה הכעס והנחש גם, זה גם טיפה קשור. בסדר, אז אני מסכם, אנחנו דיברנו כאן על שגם הנטייה החברתית היא חולה במחלה, ואמרנו שזה לא רק כי זה עוד כוח שנמצא בי, אלא כי באמת זה בסוף, אני נלחם להשפיע על אנשים אחרים, כי אם אני רואה את האנשים הטוב, אמרתם קנאה, אבל יותר לעומק זה בעצם, יש פה איזו מלחמה פנימית אצלי. אני לא רוצה שתהיה את המלחמה הזאת, ולכן לפעמים מסביר את השנאה הגדולה לאנשים מאוד טובים, אין לך בעיה איתם, מה אתה כל כך שונא? ודיברנו על הבוסם שלקחו אותו במקום לכיוון מעורר כוחות פנימיים, מעורר כוחות חיצוניים, ומתוך כך אל הכעס. אז זה פעם הבאה בזאת השם. טוב, תודה לכולם.